אנחנו פחות או יותר סיימנו את פסקה ה', אני חושב שאולי כדאי להתקדם טיפה לפסקה ו', פרק ת', פסקה ו'. הפסקה הזאת, בעצם ראינו פסקאות דומות לה, כאן אולי יש עוד, עוד איזושהי נקודה יותר מחודדת, נגיד כך. החטא סותם את ההערה של החוכמה העליונה, שדרך גילויה בא מצד יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה המכרת את כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון, שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. כל חטא מעשי קורע הוא את האחדות האידיאלית הזאת, מעמידו את מעגל החיים מחוץ לה, ואין ההופעה מפקה כמעיין זך הולכת שוב להשפיע לאותו הרצון המחולל, עד אשר ישוב וניחם, ואור התשובה לפי ערך בהירות הכרתה ועומק הסכמתה, ישיב את ההרמוניה לאתנה, השיב עלי ססון אישך, ורוח נדיבה תשמחין. אז העיקרון, שכאן הרב אומר בתחילת הפסקה, שבעצם כל חטא הוא תוצאה של הנתק שבין האדם הפרטי, או דעתו, רצונו או מעשיו, מההרמוניה הכוללת. והכאב של החטא, כלומר הכאב שבאמת כואב לאדם, זה לא עצם החטא, כלומר לא הפעולה הטכנית שהוא פגע בה, שהוא עשה פעולה לא נכונה או מחשבה לא נכונה או רצון לא נכון, אלא שיש בו איזושהי הכרה פנימית מאוד, בין אם הוא מודע לה בין אם הוא לא מודע לה, שבעצם הזרם שבו הוא זורם הוא בעצם זרם נגד ההוויה, נגד ההופעה האלוקית המסודרת כפי שמופיעה באופן הרמוני, באופן כולל. והסטייה או הנתק או הפער בינו לבין הזרם הכללי שבהוויה, הסטייה הזאת היא בעצם הכאב הגדול של התשובה. היום בדיוק חייתי במקום אחר בגמרא במסכת שבת, שמסביר הרב בעין היה דבר נפלא מאוד. כתוב בגמרא, הבא להתאמה פותחים לו, הבא להתאהר מסעין בידו. מה ההבדל בין פותחים לו לבין מסעים בידו? אז נגיד שהדלת היא סגורה, אפשרות אחת זה לפתוח את הדלת, אבל אני לא עוזר לך להיכנס. אפשרות שנייה זה לפתוח את הדלת ולדחוף אותך פנימה. אז יש בעצם לפי זה שני מצבים. יש מצב אחד שהדלת נפתחת והאדם בוחר אם להיכנס או לא, והמצב השני זה שהדלת נפתחת אבל דוחפים את האדם פנימה. אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, הבא להתאמה, פותחים לו. הבא להתאהר, מסעין בידו. מה ההפרש? אומר הרב קוק שם בעין היה, שבת ב', שהיות והדרך האמיתית שדרכה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, היא דרך הטהרה, ולא דרך הטומאה, היא דרך הקדושה, ולא דרך הטומאה, אז אדם שרוצה לפתוח פתח של טומאה, פותחים לו, כדי לא לאבד לו את הבחירה החופשית, כדי לאפשר לו את הבחירה החופשית, שהיא בעצם לפי חלק מהדעות צלם אלוהים שבאדם, אז פותחים לו את הדלת. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא סותם לאדם את הדלת, שהיא דלת ההליכה נגד הזרם שהקדוש ברוך הוא זורם במציאות. הקדוש ברוך הוא מזרים זרם קדושה, אתה האדם רוצה לזרום זרם של טומאה, יש לך בחירה חופשית, אני פותח לך את הפתח. אבל האם אני דוחף אותך פנימה? לא. למה לא? כי זה לא המסלול, זה לא הזרם האמיתי שאתה צריך לזרום איתו. לעומת זאת, הבא להתאר, אדם שבא להתאר, אז הוא מזרים את עצמו באופן אישי על פי הזרם שזורם בהוויה באמת, על פי הזרם האמיתי שזורם בהוויה. לכן הבא להתאמה רק פותחים לו, אבל הבא להתאהר מסעים בידו. כלומר, ההשתתפות של הקדוש ברוך הוא בהשתדלות של האדם היא מותנית. אם האדם משתדל לפי הכיוון הנכון, הקדוש ברוך הוא עוזר לו בזה, מסייע לו. הבא להתאהר מסעים בידו, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו פנימה. אבל אם אדם זורם נגד הזרם הנכון של ריבונו של עולם במציאות, אז הקדוש ברוך הוא משאיר לו בחירה חופשית, הוא פותח לו, הבא להתאמה, פותחים לו, אבל לא מסעים לו. אז הכאב הגדול, נחזור לפה, וכן, הכאב הגדול, כמו שהזכרנו כמה פעמים, הכאב הגדול של האדם החוטא, זה שהוא זורם נגד הזרם של ההוויה. הוא לא שייך להרמוניה הכוללת. זה מה שכואב לו באמת. זה בעצם החלק הראשון של המשפט הראשון. החטא, כשאדם חוטא, מה בעצם קורה איתו? מה בעצם עובר עליו? מה ההשלכות של החטא הזה? החטא סותם את ההערה של החוכמה העליונה. שההערה של החוכמה העליונה, שדרך גילויה, בא מצד יחס ההרמוניה המתמימה, מלשון תמימות, מלשון שלמות, בא מצד יחס ההרמוניה השלמה של הנשמה, המכרת את כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון, כלומר את ההתאמה של היחס שבין האדם לבין הבריאה, לבין הופעת השם בבריאה, אבל כשאדם חוטא, אז בעצם נוצר איזשהו נתק, איזשהו פער בהרמוניה הזאת. אז בפסקאות הקודמות שראינו בפרקים הקודמים, הרב מדבר על הנתק שבין האדם להרמוניה של כלל המציאות. פה הרב מדבר על נתק, וכאן קצת הזווית השונה, בפער או בנתק שבין האדם לבין ההרמוניה שבכלל כוחות החיים. כלומר, אצל כל אדם יש בעצם שלושה מרכזים. מחשבה, רצון ומעשה. המחשבה, שכל, הרצון יותר הנפש, המידות, והמעשה, הפעולות, הגוף. אם כן, בעולם הטבע, שכל, נפש, גוף כחלוקת המהר"ל כידוע. אם כן, אדם שזורם את זרם התשובה, את זרם הנשמה, ממילא אצלו הנשמה מתגלה באחדות שבין השכל, הרצון והגוף. בין המחשבה, הרצון והמעשה. כשאדם חוטא, אז הוא בעצם יוצר נתקים במציאות. אז הוא יוצר נתק בינו לבין הבריאה כולה, והוא יוצר גם נתק, וכאן הפסקה הזו, הוא יוצר נתק בינו לבין הכוחות המרכיבים אותו. כלומר, מתחילים להיווצר פערים בין החוכמה שלו לבין הרצון שלו, בין הרצון שלו לבין המעשה שלו. אז החטא, מה שהוא עושה, סותם את ההערה של החוכמה העליונה, שהיא החוכמה האלוקית הנשמה, שהחוכמה האלוקית העליונה בעצם מתגלה בהרמוניה שלה, וכך שכל החלקים שמהם מורכב האדם ביחס לעצמו, שכל, רצון ומעשה, וביחס לבריאה, הוא ביחס להרמוניה, להיסטוריה ולטבע, הנתק הזה בעצם זה החטא. זה מה שהחטא גורם. בואו נקרא עוד פעם את המשפט הראשון הארוך הזה. החטא סותם את ההערה של החוכמה העליונה, שדרך גילויה בא מצד יחס ההרמוניה המתמימה של נשמה, המכרת אל כללות, אל כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון, שהוא, כלומר, אותה ההרמוניה, אותה התמימות, אותה ההתאמה בין האדם לבין הנשמה, שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה, שהדעה והרצון הם בו באחדות מחוטבה. שאין הבדל בין דעה לבין רצון. אז מה החטא עושה? החטא סותם את זה. החטא סותם את זרם החיים של האדם שמחבר בין דעה לרצון. ומלא אחר כך, מעשה. אם נלך רגע מהסוף להתחלה, כשאדם חוטא באופן מעשי, אז הוא פוגע במעשה. הפגיעה במעשה היא בעצם פוגמת בקשר שבין הדעה לרצון. אז אותו דבר, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, שכשאדם חוטא, הוא מנתק את עצמו מההוויה. כשאדם חוטא, הוא מנתק את עצמו מההרמוניה שבתוכו. כמו שהוא ניתק את עצמו מההרמוניה שבבריאה. אז כשאדם עושה מעשה לא נכון, אז הוא מתחיל ליצור אצלו נתקים בין הדעה לבין הרצון לבין המעשה.
בינו לבין עצמו.
הנה, אולי תסתכלו רגע עוד חצי משפט למשפט הבא. כל חטא מעשי קורע הוא את האחדות האידיאלית הזאת. איזו אחדות? שהדעה והרצון אצל האדם זה אותו דבר. כלומר, מה שאדם יודע ומה שאדם רוצה, זה בעצם דבר אחד. אז, אבל כשאדם חוטא באופן מעשי, כלומר כשהגוף פועל לא נכון, אז בעצם מתחיל להיווצר נתק בין הדעה לבין הרצון. היות ונפש האדם אחת, נשמת האדם אחת, ההרמוניה היא אחת, התמימות היא אחת, אז בעצם כל מה שהוא קורע את ההרמוניה הזאת, הוא בעצם מנתק אותך מהחשבון הנכון הזה. ואז ממילא יוצא לפי זה דבר מזעזע, שכר עבירה עבירה. השכר של העבירה המעשית, אם אפשר לקרוא לזה שכר, זה שהעבירה הזאת הביאה לעוד עבירה. העבירה בגוף הביאה לעבירה בפער שבין הרצון לבין המחשבה, בין המחשבה לבין הרצון.
הרצון יורד כאילו?
הרצון יורד, הרצון לא תמיד רוצה את מה שהדעה יודעת, את מה שהשכל יודע.
בכלל הדעה היא מעל ה...
תראה, עוד פעם. הרב כאן הולך לכיוון התחתון. כלומר, מלמטה למעלה. הפגיעה היא למטה, היא במעשה. יגיד אדם, אז מה קרה? פגעתי רק במעשה. אבל הרצונות שלי הם רצונות טובים. הדעות שלי הם דעות מכוונות. לא נכון. אדם שחוטא גם בחלק נמוך של הופעת החיים שלו, יש לחטא הזה השלכה על ההרמוניה הכוללת וממילא על החלקים האחרים שהוא כלול מהם. לכן כל חטא מעשי קורע הוא את האחדות האידיאלית הזאת. איזה אחדות אידיאלית, אני חוזר לחצי האחרון של המשפט הראשון, שהדעה והרצון הם בו, כלומר באדם, בצינור של הנשמה שבאדם, שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. אחדות של חטיבה אחת. כמו ששאלנו הרבה פעמים, מצד הקדוש ברוך הוא. מה קדם למה אצל הקדוש ברוך הוא? המחשבה שלו לברוא את העולם, או הרצון שלו לברוא את העולם? השם חשב לברוא את העולם לפני שהוא רצה, או רצה לברוא את העולם לפני שהוא חשב? תשובה? אצל הקדוש ברוך הוא אין קושיות כאלה. אצלו אין קושיות כאלה. המחשבה והרצון אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. עכשיו, גם האדם, בבסיס נשמתו, אין פער בין מחשבה, רצון ומעשה. אלא שבעולם שלנו יש פערים, אין אדם צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. אם כן, החטאים המעשיים ינתקו את ההרמוניה הזאת, את התמימות הזאת, את הסדר הזה. ולכן כשאדם חוטא באופן מעשי, הוא יכול לזלזל, הוא אומר, זה רק פעולה, זה רק חיצוני, אבל באמת המחשבות שלי מכוונות למטרות הנכונות, הרצונות שלי מכוונים לעניינים הנכונים, רק פעולה טכנית, זאת רק פעולה חיצונית, זה לא נכון. החטא ברמה המעשית סותם את הערה של החוכמה העליונה. החוכמה העליונה, כלומר הנשמה, שהיא מתגלה באדם בצורה הרמונית, שדרך גילויה של החוכמה העליונה בא מצד יחס ההרמוניה של המציאות שנקראת אדם, החל מהנשמה שלו, דרך השכל שלו, דרך הרצון שלו, עד הגוף שלו, עד המעשה שלו. וכשאדם חוטא באופן מעשי, אז הוא מתחיל ליצור, כמו שאמרנו מקודם, נתקים בין הדעה לרצון, וכל זה מצד הפער בין הנשמה לבין המעשה. נקרא עכשיו את כל המשפט וחצי הראשון. החטא סותם את ההערה של החוכמה העליונה, שדרך גילויה בא מצד יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה, המכרת את כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון, שהוא מתגלה, כלומר אותה הרמוניה, אותה חוכמה עליונה, אותה תמימות נשמתית ביחס של אל כלליות ההוויה ומקורה העליון, שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה, שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. כל חטא מעשי קורע הוא את האחדות האידיאלית הזאת. למרות שזה נראה לכאורה לא קשור. לכאורה כשאני עושה מעשה מקולקל, אז נראה שסך הכל פגעתי בצד הטכני של החיים שלי. לא בצד הפנימי שהוא המחשבה והרצון. זה לא נכון. כל חטא מעשי קורע הוא את האחדות האידיאלית הזאת, מעמידו את מעגל החיים המעשיים, בגלל החטא המעשי, מחוץ לה, מחוץ לשלמות הזאת, לאידיאלית הזאת של הדעה, הרצון והמעשה. נו, אז מה הפתרון? אומר הרב, ואין ההופעה המפקה כמעיין זך, הולכת שוב להשפיע לאותו הרצון המחולל, עד אשר ישוב וניחם. עד שלא תהיה מציאות של תשובה, שבעצם התשובה בכיוון של הפסקה הזאת, היא בעצם יוצרת שוב את הקשר, את החיבור, את ההרמוניה הזאת, בין המעשה לבין הרצון לבין הדעה. ולכן נכון שאמרנו הרבה פעמים שירור תשובה כתשובה, והכל מתחיל במחשבת התשובה, ואומר לי, אישה ראית מודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת, שם הירר תשובה, למרות שידוע שהוא רשע גמור. מספיק עירור תשובה מצד האמת לשים את האדם על המסלול הנכון, אבל מצד שני, מהצד הזה התשובה, כמו שלמדנו, היא קלה שבקלות, כי מספיק עירור, אבל מצד שני היא קשה שבקשות, כי העירור צריך להגיע עד המעשה. אז נכון שמבחינה הלכתית היא מקודשת, אבל ודאי שהוא צריך להיות צדיק גמור. ברמה המעשית, לא רק ברמה של המחשבות והרצונות והשאיפות ובפועל על הפנים.
ואם הוא לא, זה קידושין.
ואם הוא לא, מבחינה הלכתית היא מקודשת. מבחינה מעשית בלכות תשובה, האדם הזה הוא עדיין בבעיה. לכן, אם אנחנו רוצים באמת להשפיע את השפע הנכון לחלל שנוצר ברצון, שהוא בעצם החלל הזה, זה הפער בין הדעה לבין הרצון, אז הכיוון הוא תשובה. דרך אגב, לכן גם הלכות תשובה, כידוע, יש בהם ארבעה חלקים. כלומר, יש הכרת החטא, חרטה על החטא, וקבלה לעתיד. כלומר, זה לא יכול להיות רק אני, טוב, אני מצטער. לא, אני מקבל לעצמי לעתיד, שאני לא אעשה את החטא הזה. הוא אומר, כתב ישוב, כתב ישוב. אין תשובות על תשובה. אין מספיקים באדם לעשות תשובה. לכן, האחריות של האדם על המעשים שלו, היא אחריות חשובה מאוד. עד אשר ישוב וניחם, ישוב גם ברצון, גם במחשבה, אבל גם במעשה. ואור התשובה כגודל התשובה של האדם, כך יחזרו החיים להרמוניה שלהם, לכולליות שלהם. עד אשר ישוב וניחם, ואור התשובה לפי ערך בהירות הכרתה ועומק הסכמתה, כלומר כפי התשובה יותר בהירה, יותר שלמה, האדם יותר מסכים לה בכלל הרבדים של האישיות שלו, מהמחשבה עד המעשה, ומהמעשה יותר קטן עד המעשה יותר גדול, ועד המחשבה יותר דקה וכו'. ואור התשובה לפי איך בהירות הכרתה ועומק הסכמתה, ישיב את ההרמוניה לאתנה, השיב אלי ססון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. אני חושב שכל אחד מאיתנו, באיזושהי רמה, חווה את הפסקה הזאת. כלומר, כשאדם באמת עובר מהלך של תשובה אמיתי, אז לאט לאט הוא שם לב שהאישיות שלו היא הרמונית. הופעת החיים שלו היא הרמונית. הוא לא כל הזמן חי באיזה מין פערים, בין מחשבות ורצונות ומעשים. אולי ניתן דוגמה פשוטה שהיא דוגמה מאוד מצויה. לפעמים אדם עוד לא תיקן כוח את המעשים שלו, אבל יש לו איזו הרגשה לא טובה ביחס למעשים שהוא עושה. הוא עדיין לא תיקן את המעשה, מכל מיני סיבות, או מצד ההרגל, או מצד שקשה לו, או מכל מיני סיבות. אבל לפחות משהו אצלו דוקר אותו, מפריע לו, זה נראה לו כבר לא מתאים, זה נראה לו כבר לא שייך. אז הנה אתה רואה התחלה של איזה מין יצירת הרמוניה, שאדם ישב בבית המדרש, מתקן את המחשבות, מפנים לאט לאט, מתקן את הרצונות, והנה רואים שזה מגיע גם לרבדים המעשיים, שמפריע לו. מפריע לו פעילות טכנית מסוימת כזאת או אחרת. אני רוצה לתת דוגמה, ואל תתפסו אותי במילה, כי אני לא מאמין בדוגמה הזאת. אבל הדוגמה הזאת היא מצויה. לכן אני אזכיר את הדוגמה, ואיד אחזיל גמור, אבל מי שהדוגמה העליבה אותו, אני מתנצל מראש. בסדר? יש לפעמים כאלה אנשים שכשהם מתחזקים מבחינה רוחנית, אז הם מתחילים להרגיש שהבגדים שהם הולכים איתם לא כל כך מתאימים. אז החולצות עם ההתפסים זה כבר לא כל כך, הם לא מרגישים זה כל כך נוח. הג'ינס המשופשף זה לא כל כך מסתדר. וכדומה על זה הדרך. אני לא רומז לכלום. עכשיו רגע, בואו ננסה לנתח מה קרה בעצם לאדם הזה. סך הכל ג'ינס משופשף, קרוע בכמה מקומות, עם כל מיני טפטים וכל מיני מקומות אחרים. מה זה משנה? האדם הזה מתקן את המחשבות, מתקן את הרצונות. אלא האדם מתחיל להרגיש איזושהי, נגיד, אי נוחות, עם מציאות מסוימת, שמבחינתו היא מצטיירת כדבר שכביכול נוגד את הרצון ואת המחשבות. עכשיו, אני לא אומר שההרגשה הזאת היא נכונה. אני אגיד את זה בזהירות. לא ראינו תלמידי חיים שהולכים עם ג'ינס, אבל מצד שני, לא בג'ינס, לא על הג'ינס העולם עומד. ברור שלא. אני זוכר פשוט את עצמי, ככה בתהליך הרוחני, בזמנו, שהתחילו להפריע לי כל מיני דברים. או למשל, דוגמה אולי שגם היא מצויה בתוך בית המדרש, אדם פתאום מתחיל, מחליט שהוא רוצה ללכת עם סנדלים וגרביים. סתם זה דוגמה. למה זה מצחיק? כי אתם מדברים על זה? לא מדברים על זה. אבל יש לפעמים ככה זרימות כאלה. הוא לא יכול להסביר לעצמו למה, הרי זה לא כתוב בהלכה, כתוב בתפילה. וגם זה בגבולות גזרה הלכתיים לא בדיוק כפי שאמרתי עכשיו. אז אדם רוצה, אדם מרגיש לא נוח שהוא הולך עם חולצה צבעונית, רוצה ללכת עם חולצה לבנה. זה דוגמה. מאיפה זה בא? התחושות האלה, ההרגשות האלה. זה בא ממקום שמתחילה להיווצר איזושהי הרמוניה. לפעמים המסקנות המעשיות, כמו שאמרתי, נכונות. לפעמים המסקנות המעשיות, כמו שאמרנו עכשיו, הדוגמאות האלה אולי הן לא נכונות. אבל יש איזושהי תחושה שזה לא זה. ניקחו לדוגמה יותר מצויה, וסליחה שאני נוגע בנקודות רגישות. בסדר? סוגיית מוצאי שבת. לכל שבת יש מוצאי שבת, כידוע. סוגיית מוצאי שבת, מבחינת האווירה שבה, מה אתה עושה, עם מי אתה מסתובב, מתי אתה חוזר, וכו'. הסוגיה הזאת היא סוגיה שאם נהיה עם אצבע אמיתית על הדופק, היא סוגיה לא כך פשוטה. כי חלקנו מכירים שלפעמים המציאות שלנו במוצאי שבת עוד מהלך החיים, לא הייתה בכיוון הנכון. כשאדם בונה את העולם הרוחני שלו, אז לאט לאט הוא מתחיל להרגיש אי נוחות עם המציאות הזאת שנקראת מוצאי שבת כפי שהוא נהג עד היום. אני לא אומר שצריך להתנתק מהחברים, אני לא אומר שאי אפשר לאכול פיצה, אני לא רוצה להמשיך הלאה. אני יודע, לכן אני אמרתי שאני לא רוצה להמשיך הלאה. מה? אתה לא מבין מה הבעיה?
לא.
אלעזר, אתה רוצה להמשיך?
מה הצמצום של הדיבור פתאום?
לא צמצום יותר.
לא לצאת לכל מיני מקומות לא מכובדים.
אדם הולך, למשל, אדם רוצה, אדם נהג ללכת במוצאי שבת לבית קולנוע. לראות סרט. שמעת את זה פעם?
כן.
על המושג בית קולנוע שמעת. סרט בבית קולנוע גם שמעת. הצגה ראשונה, שנייה, שלישית גם שמעת. אז אדם מתחיל לחוש איזושהי תחושה פנימית בתוכו, שזה כבר לא מתאים. לא רק שזה ביטול תורה במובן של אלוהים, לא למדתי שעה וחצי. טוב, אני אשלים כשנחזור מהסרט. זה לא זה. אלא שזה לא שייך. זה לא מתאים. זה לא, הוא לא מרגיש שזה נינוחות. הוא לא מרגיש שייכות. מי שעוד לא הגיע לשלב הזה, לא להיבהל, הוא יגיע לשלב הזה. אם התהליך הרוחני הוא נכון. כן.
אני חושב שיש בזה כאילו קשר לנורמה חברתית, זאת אומרת, אם באי מסוים, אוקיי, כל החכמים והרבנים, אם באי מסוים, כל הרבנים וכל החכמים וגדולי הדור היו הולכים עם ג'ינס קבוע, ודווקא המופקרים היו הולכים עם חולצה לבנה, אז יכול להיות שכשהם חוזרים בתשובה הם היו הולכים עם ג'ינס קבוע.
אתה מכירי כזה?
אין לי כזה. הוא בדמיון שלי.
אז זה בדמיון.
אתה אמרת אבל שאין הרי ציון נלחתי לזה, זה משהו שהם רוצים אולי להידמות
רציתי, למי שלימד רציתי אותם. רציתי להראות שלפעמים אדם חש תחושות לא כל כך נעימות, בעקבות שינויים שהוא עובר בדעה וברצון, כשהתחושות הלא נעימות האלה מכוונות לחיים המעשיים שלו. זה עובדה, אין פה מה...
אתה חושב לקשר את זה לנורמה חברתית.
יש אדם שמרגיש בהתחלה מאוד נוח לאכול פלאפל כשהתחילה נוזלת לו כשהוא הולך באמצע הרחוב לתחנת האוטובוס, ויש אדם שלא מרגיש נוח באיזשהו שלב לשבת במסעדה גם אם יש איזה ויטרינה שסוגרת אותך מבפנים. זו תחושה פנימית, אני לא אומר שזה נכון או לא נכון. כשהתחילה נוזלת עליך זה באמת לא נעים, זה לא נחמד, אבל יש מצבים כאלה, יש התפתחות רוחנית שהיא נוגעת בחיים המעשיים שהם מעבר להלכה, שזה לא הלכה, שזה עניין של תחושה.
אז אתה אומר שלפעמים שאנשים אומרים, למה אתה לא מתלבש כמו יהודי? אתה צריך לשמוע את זה כמה פעמים. לא ספציפית.
למה אתה לא מתלבש כמו יהודי?
לא, כן, שאומרים כאילו על הדפוס של ג'ינס ולא יודע מה עוד.
רגע, אתה שמעת את זה ממני?
לא, לא, חסרילה, אני שואל אותך שאלה. אני אומר, כאילו שמעת שזה לא מקום ההלכה או משהו. אז אם אנשים אומרים להתלבש כמו יהודי, אז...
אני לא יודע מה זה להתלבש כמו יהודי, כתוב בהלכה בשולחן ערוך, מלבוש תלמיד חכם, עכשיו לא שאתה ואני תלמידי חכמים, אבל לפחות מה כתוב ברמב״ם, מלבוש תלמיד חכם, נאה ונקי. נאה ונקי. עכשיו, מצד שני, אני מסכים מה שאמר עכשיו עודד, שיש סטטוסים חברתיים, שאיתם אתה לא תרצה להיות קשור. אתה מסכים איתי? כלומר, נגיד שיש סטטוס חברתי מסוים שהוא כיפה על פי ההלכה שרואים אותה מכל הכיוונים והכל בסדר, אבל יש לה שפיץ וצבע בורדו, בסדר, כמו האף של פינוקיו למעלה, אתה לא תרצה ללכת עם כיפה כזאת משום מה, כי זה משייך אותך על איזשהו סגנון של אנשים שאתה משום מה לא רוצה להיות דומה להם או קשור איתם, או שיזהו איתך כקשור אליהם. זה אתה מסכים? אוקיי, אז ודאי שמעבר לצדדים ההלכתיים יש גם צדדים חברתיים מקובלים. טוב, אל תיעלב עם מה שאמרו לך. אתה צריך ללכת איך שאתה מרגיש נוח. ברגע שאתה תרגיש לא נוח עם מה שאתה עולה, תחליף את המתחה, זה לא לזול דרך אגב, אבל זה אפשרי.
הרב, יש מקובלים בנס מעניין, אבל הם כאילו מבוגרים מאוד, ששמים את זה בגלל שהם באו ממרוקו וזה, אז הם עדיין מתלבשים עם... ג'לביה ונעליים שאופיינים למרוקו. זה לא אומר שהמקובלים שיהיו עוד 30 שנה ילבשו ג'לביה.
יש בעיה בג'לביה?
יש בעיה בג'ינס?
אני אמרתי שיש בעיה בג'ינס?
לא, אני שואל.
אני ציירתי ציור. לא אמרתי שיש בעיה. אתה מרגיש נוח עם ג'לביה, תלך, למה אתה לא הולך?
כי זה לא מתאים לחברה, בדיוק לנקודה שאני...
לא רק כי זה לא מתאים לחברה, כי זה לא מתאים לך. כי אתה לא מרגיש נוח, כי אתה לא, אבל זה לא מתחיל מהחברה, זה מתחיל ממך. הבטחנו אתמול שנעמוד בזמנים, אז נראה לי נעמוד בזמנים. אוקיי, בקיצור, רק נסיים את במשפט אחד. מה הרב כאן רוצה לחדד? שכשאדם מקלקל באופן מעשי, שידע שהקלקול המעשי משפיע על כלל ההרמוניה שבכוחות החיים שלו, וכשהוא מתקן, אז הוא בעצם יוצר את ההרמוניה הזאת מחדש. כמדומני, עד יום שלישי הבא אנחנו לא נפגשים באורות התשובה. עד יום? רביעי הבא. עזרת השם.